שר יובל שטיינץ, כבר איתנו, שלום.
בוקר טוב.
מה שלומך?
תודה, מה שלומכם?
האמת שלא יכול להיות יותר גרוע.
עד כדי כך. שמה, כמו כולם שלומנו.
אני אגיד לך גם למה, שר שטיינץ, אם אתה רוצה לדעת.
כי יש לי ילדה... לא בהכרח, אבל אם אתה מתעקש.
כן, אני מתעקש, כי יש לי ילדה בכיתה א', ובית הספר שלה סגור. ולעומת זאת, אני שומע שבקהיליות מסוימות, בתי הספר פתוחים, ולא רק שבתי הספר פתוחים, הממשלה יושבת על המדוכה ועובדת על מתווה שיהיה תפור רק להם, בעוד הבת שלי תמשיך להישאר בבית, אז אני שלומי לא טוב.
אוקיי. עכשיו אתה רוצה גם לראיין אותי או את עצמך רק?
עכשיו תשיב.
לא, עכשיו תאמר לנו מה שלומך.
תודה. אני חושב ש... תראה, זה לא תקופה קלה, לא אצלנו ולא בכל העולם. התוצאות מהסגר האחרון בהחלט מעודדות. ירדנו מאזור ה-9,000 נדבקים ליום לאזור ה-1,000 נדבקים ביום. יחד עם זאת, 1,000 זה עדיין רמה גבוהה מאוד. אני חשבתי שבפחות מ-1,000 היה צריך להטיל סגר, וחשבתי שצריך להמתין שנרד מתחת ל-1,000 כדי להתחיל בהקלות. אני מקווה שלא התחלנו מוקדם מדי, כן. אבל כרגע המגמה, כפי שאנחנו רואים אותה גם במספר הנדבקים וגם באחוז של התשובות החיוביות לקורונה, היא בהחלט נשארת חיובית בשבועות האחרונים.
אתה זמן רב, השר שטייניץ, דוגל בסגר מחמיר. היה סגר מחמיר כזה במשך מספר שבועות. אתה מרוצה מהאופן שבו האזרחים מילאו אחר ההנחיות?
תראה, אנחנו לא...
ההנחה גם נשמעה בשידור.
אנחנו לא קוריאה ולא ניו זילנד וגם לא גרמניה מבחינת המשמעת הציבורית.
וגם מבחינת הדוגמה האישית, אגב.
גם זה נכון. אבל בוא אני אגיד לך דבר אחד. העובדה שערים אדומות הפכו לצהובות וירוקות בכל רחבי הארץ, ואגב, כולל ביישובים חרדים וערבים, מידע על כך, וזה אנחנו גם יודעים מהנתונים, ש-95% מהציבור, פלוס מינוס, לא באדיקות, אבל פחות או יותר מילאו אחרי רוב ההנחיות של הסגר, ו-5% שהפרו את זה, הם גם אלה שכמובן בולטים תקשורתית, כי אתה רואה את הלוויות ההמוניות, ואת התפילות ההמוניות, ואת ההפגנות שלו לפי הכללים, ואת מסיבות הטבע שלו לפי הכללים.
אבל לא, 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 אבל אני אגיד לך, השר שטייניץ.
רוב הציבור, שנייה, תן לי לסיים, רוב הציבור גילה בגרות, אחרת לא היית רואה ירידה
ב-9,000 לאלף. אתה מתעלם אבל מהפיל בחדר, שזה לא, תמיד יהיה אנשים שלא יקיימו את החוק, אם זה חנייה, אם זה קורונה, אם זה הלבנת הון, ואם זה פשיעה כבדה. אבל ההבדל הוא שיש ציבור בישראל, שהוא לא כמה אנשים בשוליים שמפירים את החוק, הפרת החוק אצלו היא אידיאולוגיה, ויותר מזה, הם יושבים בתוך הממשלה, והממשלה עובדת כדי לרצות אותם בטיילור מייד מתווים שתפורים רק להם.
אני מניח... שמאחר שאני מכיר אותך, כן. שאתה לא מדבר על ציבור המפגינים, אלא על ציבור החרדים.
נכון, כי ציבור, כן, המ... נכון, כי ציבור המפגינים...
אתה באמת מכיר
עכשיו
אותו.
עכשיו אני אענה לך. כן, אני מכיר אותו. עכשיו אני אענה לך. גם עכשיו, 80% מהחרדים, לכן באמת זה לא הוגן לעשות הכללות, 80% מהחרדים מקיימים את ההנחיות.
ו-20% הייתה...
כולל לא לפתוח את כיתות הלימודים א' ד'. ולכן אנחנו ראינו באמת ירידה משמעותית גם ברוב הערים החרדיות. את אותם 20% שמסרבים לחוף את ההנחיות, שבעצם עוברים על החוק, כי ההנחיות הללו הן בתוקף של חוק. צריך להניש, צריך לאכוף, צריך להיכנס, לסגור, צריך להטיל כנסות, ואם זה נמשך לאורך זמן, גם לשקול פגיעה בקצוות המדינה למוסדות הללו.
למה לא לקבוע? הרי ראש הממשלה אמר שהוא רוצה...
זה לא יקרה, השר שטייניץ, אנחנו יודעים את זה.
הוא דיבר על עסקים שמפירים את ההנחיות שלא לתת להם את המענקי קורונה. למה לא אותו דבר למוסדות חינוך? או כל מי שיפתח, זה לא משנה מי.
הרי אמרתי לך כרגע שאני...
לא, עכשיו, לא בעתיד לבוא.
אמרתי לך שאני בעד הגישה הזאת. אני חושב, קודם כל, אנחנו צריכים לדאוג לבריאות של אותם ציבורים, כי מי שיפגעו יותר מהקורונה זה אותם ציבורים שלא מקיימים את ההנחיות. אבל גם אנחנו כולנו נפגעים. כי שחלק מהמדינה לא מקיים את ההנחיות, בסוף כולנו בסירה אחת.
כן, אבל
ולכן אתה... אני חושב שצריכה להיות אכיפה מחמירה לפי כל מי שלא מקיים את ההנחיות. צריך לתת גם גיבוי למשטרה. ו- ולא להאשים אותה על ימין ושמאל, שמישהו לא מזדהה בפני המשטרה,
אתה יודע, אתה ציינת...
אין לה ברירה אלא להפעיל כוח את... ולעצור אותו.
אתה ציינת קודם את ניו זילנד, ואיזו מדינה אמרת שאתה, אנחנו לא ניו זילנד ולא גרמניה או בריטניה?
לא ניו זילנד ולא דרום קוריאה וגם לא גרמניה.
אוקיי. במקומות, יש מקומות שבהם שרים שהפרו, או פקידי ציבור בכירים שהפרו את ההנחיות או את החוקים, התפטרו. כאן, שרה שהפרה את ההנחיות טוענת שמתנכלים לה. זה אחד מההבדלים.
קודם כל, אני מאחל הבריאות שלמה.
גם אנחנו.
לה ולבעלה ולילדיה.
גם אנחנו מצטרפים לברכות.
ולבנותיה הקטנות. שנית, יש מדינות, ויש מדינות שבהם שרים או בכירים שהפרו את ההנחיות, התנצלו והודו בטעות ולא התפטרו. אני מציע לכולנו להמתין שהשרה גמליאל תחלים ותוכל גם לענות ולהגיד...
כבר ענתה, טענה בישראל היום על 3 עמודים, תקרא מחר.
אוקיי, טוב.
אם אתה היית מפר את ההנחיות...
השר שטיינץ, רגע, רגע, קורא פה משהו חמור, נתפס שר בליכוד שלא קורא ישראל היום על הבוקר, אני לא יודע אם זה כל כך...
לא, לא.
הוא יקרא בהמשך היום אולי.
לא הספק... לוינסון.
כן.
לא הספקתי.
אני כבר 3 שעות רק מתכונן לשאלות הקשות שלך, אז לא הספקתי...
תגיד, אם היית מפר את ההנחיות, היית מתפטר באופן אישי?
תראה, תלוי במה, אתה יודע, אני אגיד לך את האמת, יום אחד...
אם היית מועד, אם היית מועד, היית לוקח אחריות?
אבל יום אחד בדרכי לאוטו, 30 מטר מהבית, בבוקר פתאום אני רואה בן אדם במסכה, ואני אומר לעצמי, וואו, שכחתי את המסכה בבית. רצתי הביתה, ותוך 10 שניות הייתי עם
אחת. לשכוח את המסכה זה לא יסול את דבריה. טוב, נושאים נוספים, תקציב המדינה היית שר אוצר, אפילו אולי שר אוצר מוצלח.
השר אוצר שדגל בתקציב דו-שנתי.
כן.
אכן, אני מאוד גאה בכך.
שנכנס להסכם הקואליציוני והופר, שר האוצר התחייב שבדצמבר יהיה תקציב לשבוע ימים. זה ראה לי שעד פברואר יהיה תקציב ב-2021, כשאתה יודע שאנחנו כולנו יודעים שהסיבות הן פוליטיות ולא כלכליות.
בואו אני אעשה קודם כל סדר בעניינים, שנבין על מה אנחנו מדברים. אוקיי.
בבקשה.
אני גם אגיד את עמדתי, שידועה, אני כבר אומר אותה מזה חודשים. ראשית, אנחנו צריכים קודם כל להעביר את התקציב של 2020. ביורה, דפקטו הוא עבר תקציב ל-2020, אנחנו חיים במסגרת תקציבית שאושרה בממשלה ובכנסת. ביורה, מבחינה חוקית, עדיין צריך להצביע על זה עוד פעם, ולקרוא לזה תקציב. אז זה מה שאתה אומר לשבועיים, זה לא לשבועיים, אנחנו כבר חודשים מתנהלים על פי התקציב הזה, שעדיין תהליכי האישור שלו דיורה, לא דפקטו, דיורה צריכים להסתיים. עכשיו לגבי העתיד, כי זאת השאלה החשובה. אני בהחלט הבאתי את עמדתי, שלא רק שצריך להכין תקציב ל-2021, אלא שלו אני שר האוצר, הייתי שוקל ברצינות לעשות תקציב דו-שנתי מלא, אמיתי, שלם, ל-2021-2022. זאת אומרת, ל-24 חודשים, עם תוכנית כלכלית מלאה לעיתוד הצמיחה ויציאה מהמשבר.
כן, אתה תלוי בשר או בראש הממשלה, וראש הממשלה לא רוצה את זה.
ראש הממשלה, בפעם האחרונה שאני שמעתי אותו בעניין הזה, זה היה לפני שבועיים, בישיבת סיעת הליכוד, הוא אמר כוונתנו להעביר בהקדם את תקציב 2021, אני מסכים איתו לחלוטין, המחלוקת הקטנה שיש לנו, או לא מחלוקת, עמדתי הידועה היא שעדיף תמיד לעשות מאמץ כבר לעשות תקציב דו-שנתי.
השר.
להוסיף את שנת 22, להצמיד אותה לשנת 21.
אתה ענית לנו עכשיו תשובת מקרו מאוד מאוד יפה, אבל אני חושש, אולי זה בגלל שאני ציניקן, שהשיקולים של שר האוצר וראש הממשלה לגבי איזה תקציב להעביר מתי, היא פונקציה של מועד הרוטציה והאופציות של היציאה לבחירות.
שאין בין זה לבין כלכלה דבר. שום דבר.
האם אני צודק בניתוח שלי, או שאני אדם ציניקן, שלא מעריך את רמת הערכיות של ראש הממשלה בבוא לדיון בסוגיה.
קודם כל, אני חושב שאתה צודק לחלוטין בניתוח העצמי. אתה אכן קורא את...
חשבתי שאתה אומר שהוא צודק בעניין המהותי.
אם הוא לא היה ציניקן, הוא לא היה חיים לוינסון.
כן.
אני...
כי שמעתי את חבר הכנסת זוהר, שראש הקואליציה, רומז שהשתרבבו שיקולים פוליטיים לתוך קבלת התקציב.
הוא רומז בקטנה, באנדרסטייטמנט.
אני לא שמעתי אף פעם טענה כזו, אמירה כזו, לא מצד ראש הממשלה.
טוב, אבל... השר שטייניץ, אבל המלך פה הוא עירום, אנחנו כולנו חיים באותה מדינה.
רגע, שנייה, שנייה. אני מציע לקחת ברצינות ששר האוצר אומר שבימים אלה שוקדים במהירות על הכנת תקציב 2021.
בוקר טוב, מה שנקרא.
ראש הממשלה אומר שיש כוונה להעביר את זה בהקדם האפשרי. אני מניח שההקדם האפשרי זה בממשלה עד סוף דצמבר, בכנסת זה לוקח עוד חודש או חודש וחצי, זאת אומרת עד אולי אמצע פברואר, סוף ינואר, אמצע פברואר, זו הכוונה.
אתה לא חושב שראש הממשלה מחפש לרווח את תהליך התקציב כדי לייצר לעצמו עוד מועדים ליציאה לבחירות, אם יחפוץ בכך?
אני לא חושב שזה שיקול מרכזי, אבל אני אגיד לך...
זה שיקול מסוים, אם זה לא
שיקול... שיקול קל, קל.
לא מרכזי, אבל שיקול.
אני אגיד לך מה כן. יש באמת שאלה של המשך קיומה של הממשלה הזו, כאשר האלטרנטיבה האמיתית היחידה זה בחירות רביעיות תוך שנתיים. ויש מחלוקת גם בקואליציה וגם בציבור בעניין הזה. כי אני אגיד את זה בעדינות, הממשלה מתפקדת, אבל שיתוף הפעולה...
זה לא נראה ככה.
השיתוף הפעולה הפנים-ממשלתי...
מה מתפקדת?
יכול להשתפר, יש לו מקום...
היא לא מצליחה למנות שום מינוי, היא לא מצליחה להעביר תקציב, היא לא מצליחה לקבל החלטות, ועדת השרים לחקיקה מושבתת, ישיבות הממשלה מתקיימות באופן ספורדי. השר שטייניץ, להגיד על זה שזו ממשלה מתפקדת?
ירון.
בחייך.
הראית את חצי הקוס, אני רוצה להסב את תשומת לבך בכל זאת לחצי הקוס השנייה.
במשפט.
הממשלה הזו עשתה עכשיו סגר והצליחה להוריד בצורה מאוד מרשימה את תחלואת הקורונה. הממשלה הזו בימים אלה ממש מרחיבה את מעגל השלום במזרח התיכון בצורה חסרת תקדים, וגם נותנת תוכן לעניינים על ידי הסכמים כלכליים עם איחוד האמירויות, עם בחריין, מי יודע, אולי בשבוע הבא עם סודן. אז הממשלה הזאת, בחצי שנה האחרונה שלה, יש לה גם הישגים. יחד עם זאת, אמרתי, יש לנו ברירה או להשתפר, אנחנו צריכים גם להשתפר בשיתוף הפעולה הפנים-ממשלתי, או ללכת לבחירות. עכשיו, בחירות בעיניי, זה דבר רע. בחירות רביעיות, מי יודע, בתקופת הקורונה הזו, אם המתחילות...
זה יהיה ודאי בלתי נסבל.
זה יביא אותנו, אנחנו... ואם זה גם לא יביא אותנו לבחירות
אני
חמישיות.
אני מניח שעוד נשוב ונבעד כאן, השר יובל שטייניץ, ליכוד. תודה ששוחחת איתנו. ובריאות, כרגיל.
גם לכם.
יום טוב.